زمان مداوتيم زواغ.
ערב טוב לכולם, וברוכים הבאים למרחב המשותף שלנו. הערב אני מארחת את אריה פריז, שהוציא היום סינגל ראשון מהאלבום עץ החיים. זה פרויקט שככה אריה עסוק בו בשנים האחרונות ובחודשים האחרונים במיוחד. אז אנחנו גם מציינים את זה, אבל בעצם הציון של זה הוא גם הזדמנות רגע כאילו לדבר קצת על תהליכים של יצירה, שזה תדר שהוא לא כל כך פשוט לנווט בתוכו. יש כל מיני דברים שאנחנו יכולים לעשות עם הזמן שלנו כאן, ולכל דבר יש את החוויה שלו, יש את מה שהוא נותן לנו, את הסיפוק שהוא נותן. אני חושבת שיצירה נותנת המון סיפוק, אבל היא גם זורקת אותך להרבה מקומות של חוסר ודאות, מפגש עם שאלות של ערך ומשמעות ותכלית, וכמה להתמסר כמו שביב אור שהיא נותנת, אבל שהוא לא ברור ולא ברור כאילו לאן היא לוקחת. ולכן הרבה פעמים אני חושבת רבים מאיתנו מעדיפים את מטלות היום. אנחנו מעדיפים את רשימת המטלות האינסופית של מה אני צריכה לעשות, מה אני חייבת לעשות, יש לי מלא דברים לעשות. והרבה פעמים אם נקום בבוקר וגם אם משהו מדגדג לנו רגע לחקור בתוך עצמנו, יש משהו בכיור כלים, בסידורים, בשעות עבודה המוגדרות, שכאילו חוסך מאיתנו לפגוש את הפגיעות והעמימות של המרחב יצירה. כי בעצם ביום יום יש המון דברים שהם מאוד ברורים, שצריך לעשות אותם, שכדאי לעשות אותם. והיצירה היא כמו איזו הסכמה ללכת במובן מסוים כמו אחרי טיפה בים. אתה אפילו לא יודע לפעמים אם זאת הטיפה שלך, והיא מקבלת לפעמים כל כך הרבה גוונים ויש בה משהו מתעתע. ויחד עם זאת, אני חושבת שליצור כשמתגברים על כל הרעשים, בעצם אחת מחוויות החדווה הגדולות שבני אדם זוכים להם פה בעולם. אז היום אני ככה רוצה שקצת נפתח את המקום הזה מתוך החוויה של אריה בחודשים האחרונים, בשנים האחרונות. אריה הוא גם חוקר ולומד וככה מתבונן. אז קודם כל ערב טוב. ואולי אני אתן לך רגע להציג קצת את עצמך ולהגיד כמה דברים, ומשם נגלגל לנו את השיחה. וכמובן שיהיה גם זמן אחר כך לשאלות אם תרצו. כרגע המיקרופונים של כולם על מיוט, כדי שזה לא בטעות יצלם אתכם, כי השידור הזה, המפגש הזה כן עולה אחר כך לרשתות, אז אם אתם לא רוצים להיות מצולמים שם, אז פשוט לא לפתוח מיקרופון, וכרגע זה גם לא אפשרי. אוקיי, אריה.
טוב, זה ערב טוב לכולם, ערב טוב זוהר, תודה על ההזדמנות. כן, אז אני גם מטפל בשיטת אילן לב, ואני מעביר סדנאות, וגם אני יוצר ומוזיקאי, ובאמת עכשיו דיברת, כאילו נתת איזה מין פריסה כזאת על היצירה במובן הטהור שלה כזה, אני מרגיש, והגולמי, ויש איזה משהו ברגע הזה, ביום הזה שאני משחררת, שהסינגל יוצא לאור, וגם ההתעסקות יותר של החודשים האחרונים, וגם מה שהולך לבוא עכשיו, שזה בעצם איזה מין, זה מין פרק שלם שמבחינתי הוא גם חלק מהיצירה, אבל הוא כאילו יושב על איזה מקום אחר לגמרי, כל של הפרסום והשיווק והדחיפה והקידום של הדבר הזה, לידע את העולם שהיצירה יצאה. ועכשיו היום איזה חבר כתב לי על זה, כאילו התכתבתי עם איזה חבר, חבר ילדות שצפה בסינגל, וקצת דיברנו על זה, ובאמת ראיתי שהחלק הזה, הוא יש בו גם איזה ממד יצירתי, אבל הוא מאוד 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 שונה, ונשמח שגם נתייחס לזה, בטח נגיע גם לזה תוך כדי. וכן, וגם אני חושב שהתייחסת לפגיעות, אני חושב שזה משהו מאוד מאוד חזק ומשמעותי, איזה מקום של איזה מתח כזה שאני פוגש בין הפגיעות, אפילו איזושהי בדידות, איזשהו צורך בהכרה, איזשהו צורך שהיצירה, שאנשים יראו ואנשים יאהבו, לבין איזה מקום שהתחיל את כל התנועה הזאת, שהוא מקום מאוד 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 ראשוני ותמים, שאין שם שום צורך, שאין שם תנאים ואין שם שום דבר, כאילו המקום הזה שפשוט רוצה, שמשהו מבקש לצאת ולעבור. ולצאת דרכי, ואין שם שום התחשבנות ושום, זה לא משנה בכלל לאן זה ילך. אז זה גם ככה, אני רוצה גם כזה להנכיח את זה, אני אפילו אומר לעצמי, אני צריך להזכיר כאילו שזה כל הזמן כאילו לחזור למקום הזה בתוכי שמאיפה היצירה הגיעה, ולהזכיר לעצמי למה בכלל אני עושה את זה, גם כשאני עושה דברים שהם כאילו מאוד רחוקים מזה. אז כן, אני מאוד מאוד שמח ונרגש להיות פה בערב הזה, להיות עם כולם. אני רואה פה הרבה שמות כזה של אנשים שאני גם לא מכיר, שתמכו בקמפיין, ובאמת יש פה איזה משהו שאני מרגיש שהוא הרבה יותר גדול ממני, כאילו זו יצירה שאת כתבת אותה ואני הלחנתי, וכל כך הרבה אנשים הצטרפו וחלקם פה, אז זה באמת מאוד מאוד משמח ומרגש. ובכלל, היצירה כבר בחוץ, היא בעולם, זה כבר... אולי חלק מהאנשים כבר ראו את הסינגל, צפו בכלי והקשיבו, אז אנחנו לא מדברים על איזה משהו רק מופשט, אלא על איזה משהו שהוא כבר מתקיים ועומד בזכות עצמו. אז זה גם חוויה מעניינת וראשונית בשבילי בעצם, כי עד עכשיו זה היה לדבר על משהו שעדיין אין לו ממשות, וממש היום הוא כבר מקבל את הממשות שלו, שכבר לא קשורה אליי במובנים מסוימים. לא, אז נראה מה יביא הערב, לאן נתגלגל.
אז יש משהו, איזושהי נקודה שהיית רוצה שנתחיל ממנה? איזשהו נושא כזה שמעסיק אותך עכשיו במיוחד, או שהיית רוצה ככה שנסתכל עליו ביחד, או נחלוק אותו ונהדהד אותו, כי יש פה הרבה יוצרים במקשיבים שלנו, אז...
כן, אולי באמת הייתי שמח כאילו לחזור לגעת בנושא של נדיבות בהקשר הזה של היצירה, שבאמת כאילו יש איזה, כאילו אם מקודם אמרתי, יש את הרגע הזה הראשוני של היצירה, שבו אני יוצר או מלחין, ומין עובר איזה משהו שהוא לגמרי ביני לבין עצמי, והוא באמת... ברגע ההוא אני לא חושב שאני בכלל לוקח בחשבון שיש עוד אנשים בעולם שידעו על זה וייהנו מזה או יבואו עם זה במגע. אני עובר שם איזה משהו, יכול להיות שם כל מיני דברים, אבל יש כן איזשהו רגע שנכנס הממד הזה שאני הולך לחלוק את היצירה באיזשהו רגע בתהליך. וגם במקום התמים והראשוני הזה, אני חושב שיש שם איזה, הרגש הבסיסי הוא איזשהו רגש של נדיבות, של וואו, אני בא במגע עם איזה משהו ממש טוב, משהו שאני אוהב, משהו שהוא, אני מוצא בו איזה יופי, ואני מוצא בו ערך, אני מוצא בו טעם, ויש שם איזה משהו שאומר, וואו, עוד אנשים יכולים ליהנות מזה, זה יכול להיות, לא יודע, חבר או חברה, כאילו, זוכר ששלחתי לך את השיר הראשון שהלחנתי, שזה ממש, ממש לא ידעתי שזה ייקח אותנו למסע כל כך ארוך, אבל פשוט חלקתי אותו איתך, כאילו, במקום הכי, לקח עוד שבועות בכלל שהשמעתי את זה לעוד אנשים, אבל זה היה איזה משהו באמת מאוד מאוד ראשוני, ויש משהו תוך כדי הדרך, שהוא שהוא יכול להתרחק מהמקום הזה, ואפילו להפך, אני יכול לחשוב על עצמי שמה שמניע אותי הוא פתאום אגו, או שאני מנסה להשיג משהו או לקחת משהו מאנשים. אני מתחיל להיות מאוד חשדן כלפי עצמי, אני נכנס לאיזו זירה שאני מאבד איזשהו קשר עם עם הנדיבות המאוד מאוד תמימה הזאת. אז שמח אולי שנתחיל משם, כי אני מרגיש שזה, כן, מאוד, מאוד נקודה מעניינת, שבאמת עוד אנשים בטוח מתמודדים איתה, כל אחד בעשייה שלו, לא רק ביצירה באמת, גם בטיפול, בהרבה דברים, כאילו, שזה רלוונטי.
אני חושבת שהנדיבות היא אפילו מתחילה עוד לפני שאני חולקת את זה עם מישהו אחר. זאת אומרת, אני צריכה להיות ממש נדיבה עם עצמי ועם הבריאה, להסכים לשרבט על הדף את המילים שלי, או את המנגינה שלי, או את הריקוד שלי, או את העיצוב שלי. כי אני חושבת שהמעשה היצירתי הוא מתחיל מאיזשהו כאילו כמו נדיבות לאלוהים, נדיבות לעצמי, שאני מוכנה רגע לשים בצד את הספקות שלי בעצמי, את העתיד הלא ידוע של היצירה הזאת, אם אני אצליח או לא אצליח להגשים אותה, וכאילו לבזבז זמן על איזשהו שרבוט שהוא הביטוי העצמי שלי, בלי שאני יודעת אם יש לו ערך עבור מי יהיה לו ערך. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם מאוד תכליתי, שאם אתה משקיע זמן ואנרגיה, אתה עושה את זה מתוך הכי הרבה הכנה או ודאות לתוצאות מסוימות. ואתה הולך לעבוד ואתה יודע שתרוויח 60 שקל, 800 שקל, לא משנה, אבל כשאתה לוקח על עצמך פעולה, אתה בעצם משתדל לדעת מה תהיה התוצאה. אתה לוקח יום לעשות סידורים בירוקרטיים, אז אתה מניח שתצליח להתקדם איתם קצת. וכאילו להסכים לקחת זמן ואנרגיה למשהו שאתה לא יודע אם יש לו עתיד, אופק, התקדמות, וגם לא ממש בהכרח תכלית, ואתה לא יודע אם זה יחזיר לך משהו בחזרה. זה בעצם לתת מעצמך זמן ותשומת לב ואנרגיה, בלי לדעת אם תקבל משהו בחזרה. אם אני שוטפת את הכלים, לפחות אני יודעת שכשאני אסיים הכיור יהיה ריק, וזה יהיה לי רגע ממש נעים ומספק, ואני יודעת שהתחלתי משהו וסיימתי משהו. אבל בעצם להסכים להניח קו או שורה או רעיון או מנגינה כאילו בתוך חלל כל כך ריק ועצום, שאפילו לא ברור כאילו איך רואים את זה או שומעים את זה. ואני חושבת ש כאילו יש כל כך הרבה יצירה בעולם ויש כל כך הרבה יצירתיות בעולם, אז לחשוב גם שכאילו יש איזה ערך לזה שאני אוסיף את הקו שלי או את המילה שלי, כאילו זה דורש המון נדיבות. ובעצם אני חושבת שהאיכות הקודמת לנדיבות היא האיכות של אמון, כי אני לא יכולה להיות בנדיבות אם אין לי איזשהו אמון בסיסי שזה בסדר לנסות משהו, שזה בסדר לבדוק משהו, שזה בסדר לקחת זמן ומשאבים לא רק להישרדות או למטלות תכליתיות. בעצם כאילו אני חושבת שהאמון הוא כבר בעצם מכניס אותי לאיזה מין תדר שאומר עצם ההסכמה ליצור, עצם ההסכמה לנדיבות הזאת היא כבר הדבר. זאת אומרת, עצם זה שאני מוכנה לשים את הקו הזה על הדף, גם אם לא יקרה איתו כלום, עצם זה שאני מוכנה להתנסות בלבטא את עצמי, שלא מכורח או מצורך, אלא כדי להוסיף איזשהו שפע לעולם, עצם זה שאני מוכנה לעשות את זה, למעשה זה כבר מייצר את הרטט הזה של נדיבות, של מימד מסוים של הגשמה, שאני מצליחה לחלץ את עצמי מצורת החשיבה התכליתית או התועלתית. והרבה אני חושבת בשנים האחרונות, האם היצירה יכולה לבוא ממקום של שפע ושל well-being? כי אני חושבת שהרבה שנים, וגם אני חושבת שהרבה מיצירות המופת הגדולות, הם כאילו נולדו מייסורים. אנשים שנורא סבלו ונורא הרגישו חזק, או אם לא מייסורים קשים, אז לפחות מסערות נפש. וכאילו יצירות גדולות כאילו נולדו מתוך הרבה כאב והמון מפגש עם רגש, וחוויות כאלה לא פשוטות, ובעצם היצירה כמו כאילו חילצה מתוך הכאב או סערת הרגש כל מיני דברים. ובשנים האחרונות, בתוך החקירה שלי, אפילו בהוראה, האם אפשר ללמד שלא ממקום של הישרדות ולא ממקום שפונה להישרדות של אנשים? כאילו, האם מישהו יקשיב לי אם אני לא אדבר על קטסטרופות ולא אשכנע אותו שהלימוד שלי יכול לעזור לו להתגבר על קטסטרופות? האם הוא עדיין יהיה מעוניין להקשיב לי? ואני חושבת שאני פוגשת יותר ויותר אנשים שאני קולטת שהם לא יוצרים מהמקום המיוסר ולא מתוך הכאב ולא מתוך עוצמות הרגש, אלא הם יוצרים מהמקום הקשוב, מהמקום הרגיש, מהמקום המתנשא, מהמקום החוקר, מהמקום שבו בעצם זה דבר נהדר לעשות פה בעולם, לחקור וליצור ולבדוק, ושהיצירה היא לא כזה יוצאת מדם ליבם הסוער או משהו כזה. ואני חושבת על זה שזה עוד רמה של נדיבות, כאילו להסכים לעשות משהו לא כי צריך ולא כי חייבים ולא כי מתפרנסים ממנו, אלא כי זה מרחב של חקירה ומרחב של יצירה. כאילו בעצם להסכים, הנדיבות מתחילה בעצם ההסכמה לצאת מהתדר התועלתי, התכליתי, ההישרדותי, המטלתי, ושם, וזאת מחווה של נדיבות. זאת מחווה של נדיבות לעולם, כי יש בן אדם אחד נוסף שפותח פה בעולם שלנו תדר אחר. ואני חושבת שכאילו דרוש הרבה אומץ להתמסר לתהליך היצירתי, כי הוא יכול להיות מאוד מתעתע. וזאת גם נדיבות, האומץ הזה, וזה גם בעצם, כן, אני ממש מרגישה שאמון ונדיבות הולכים ביחד. אחר כך יש את כל מה שאתה מתאר, של אוקיי, אני יוצר משהו שאני יכול לחלוק עם אנשים, אנשים אחרים יכולים להתעצם ממנו, או פשוט לקבל השראה, או ליהנות ממנו. ואני חושבת שהשאלה הזאת היא של החשיבות העצמית. אני חושבת שהדבר שהכי צריך להתגבר עליו בתהליך יצירה זאת החשיבות העצמית. כי אי אפשר ליצור עם חשיבות עצמית. כאילו החשיבות העצמית היא ההפרעה הכי גדולה, כי החשיבות העצמית תגיד, רגע, זה לא מספיק טוב, זה כן מספיק טוב, זה שווה את זה, זה לא שווה את זה, מה יגידו על זה, מה לא יגידו על זה. כאילו צריך ממש להתגבר, וגם היצירה שמה אותנו במקום כל כך חשוף, כי יש את מה שאני שומעת בראש שלי, רואה בראש שלי, ואז יש את איך שזה יוצא בפועל, שזה לא בדיוק אותו דבר. כאילו צריך להתגבר המון על חשיבות עצמית, כדי להצליח להפיק מאיתנו משהו. המקום של הכרה, אני חושבת שהוא גם ממש ממש טבעי, וגם ממש ככה לגיטימי ולא צריך ככה לכעוס עליו, וגם לא צריך ללכת שולל אחריו. זאת אומרת, זה משהו שקורה בנו. הוא לא זה שקובע, הוא לא זה שמגדיר, הוא לא זה בהכרח מניע, אבל גם לא צריך לבטל אותו. ליצירה יש את הקצב שלה להתגלות, ואנחנו עושים לה מקום בעולם. כשאנחנו מולידים ילד, אנחנו מקצים לו מיטה, אנחנו נותנים לו חדר, אנחנו נותנים לו אוכל, והיצירה הזאת הולכת וגדלה ונהיית עצמאית ומוצאת את מקומה בעולם. כן, כאילו אני חושבת שהנדיבות היא בעצם נמצאת בשורש של היצירה, ממש ממש בשורש, עוד הרבה הרבה לפני שאנחנו חולקים אותה עם מישהו אחר.
כן, אני חושב כאילו בהתחלה דיברת גם על המקום הזה של האמון והמקום של להסכים להיות לא ב... בעצם לצאת מההישרדות, וכאילו סתם גם דיברת אחר כך על כל הנושא הזה של הליצור מתוך סבל, וכאילו חשבתי לעצמי ביני לבין עצמי, כאילו מה מידת הסבל, כאילו הנרטיב הזה של ה... וכאילו עלה לי כן, זה אולי לא בהכרח סבל, אבל זה כן יש איזה משהו ב... שהוא על המקום הזה שעוצר, שמסכים לצאת מההישרדות ולצאת אולי מה, גם לא רק מההישרדות במובן החומרי, גם לצאת מאיזושהי תנועה של איזשהו ריתמוס של איזה חיים שאנחנו מתגלגלים אליהם, ולהתפנות ולפנות איזה מקום. ויש משהו בתנועה הזאת שהוא אג'י, כאילו שהוא לקחת אותנו לקצה, וגם בתוך היצירה עצמה. ואני חושב שכאילו לפחות אצלי, אני כן חושב שזה כאילו אני, שזה חלק מה, שזה נכנס להיות חלק מהנרטיב, כלומר שזה גם הטקסטים, כאילו השיר הוא גם יש בו איזה מין מנעד רגשי כזה שעובר בין איזשהו או שירים, לא משנה בכלל, כאילו יש בין איזה רגע של איזה נפילת אנרגיה לאיזה התעלות, וכאילו יש שם איזה משהו ב... בתנועה הזאת, שלי כרגע, אני לא יודע אם זה מה שכיוונת, אבל לי זה כן כרגע עדיין מין מחובר ליצירה. כאילו, אני לא מסוגל לדמיין חיים של יצירה שאין בהם את האג'יות הזאת, ואין את הטלטלות האלה ואת הספקות. וכאילו, אני לא אומר את זה בשיפוט, כאילו, אני אומר דווקא זה, כאילו, יכול להיות מעניין אולי, כאילו, להיות חיים של יוצר בלי להיות מטולטל, אבל מבחינתי זה כל כך... כאילו הדבר הזה של, לבוא לערב הזה ולא לדעת אם יהיה בן אדם אחד או יהיה, לא יודע מה, 30, של לפרסם היום את השיר ולא לדעת אם יקשיבו לו או לא יקשיבו לו. כאילו לא לדעת אם הולכים להיות לו 1,000 צפיות או 200 צפיות. ולהסכים להיות שם, ויש משהו שזה רגע שהוא, הקצה זה מה שאני קורא, יש שם הרבה חיות. וגם ספציפית היצירה, האלבום הזה, הלחנים האלה ממש גם הגיעו מתוך איזה חיות שהיו מתוך איזשהו מגע עם קצוות ואיזה היפוך וכל מיני תנועות כאלה נפשיות שכן הם יש בהם איזה, יש בהם דרמה, כאילו יש שם איזה דרמה שאני תוהה לעצמי. אז אני אומר אוקיי, יש שם את האמון ויש שם את הנדיבות, ודווקא מתוך מה שאת אומרת אני אומר, האם זה באמת חלק אימננטי ליצירה, כאילו כמו אנחנו רגילים לחשוב, כאילו הסיפור הזה, מסע הגיבור, או שאולי גם זה יכול, אנחנו יכולים לייצר איזושהי שפה, איזושהי תנועה כזאת של יצירה אחרת שהיא, לא יודע, שוב בדימוי שלי זה כזה מין לא מעניין, אולי סטואי מדי או משהו כזה, אבל זה כאילו אני אומר אוקיי.
אני לא אמרתי שכן, אני לא אמרתי שאין קצוות. אני
כן,
רק
ברור,
אמרתי שזה לא
ברור.
חייב לבוא מסבל וייסורים וסערות רגשיות עמוקות. אני חושבת שיצירה זה כל הזמן ללכת על הקצה, כי זה כל הזמן חוויית סף. אחרת זה לא ממש יצירה, זה יכולה להיות אולי מלאכה. היצירה היא כל הזמן מגרדת את הקצה. ולכן אני מאוד אוהבת מלאכות, דרך אגב. אני אוהבת לקלוע סל ולתפור חולצה, ויש בזה הרבה יצירתיות, כי אני עושה בזה הרבה דברים שככה מייצגים כל מיני דברים, אבל כשאני ביצירה, זה כל הזמן לפגוש את הקצה שלי, וזה לא פשוט להכיל. אבל בין זה לבין סבל רגשי, או ליצור מתאומות הייאוש, או הכאב, או האובדן, או... יש הבדל. ולזה יותר התכוונתי. אני חושבת שאחד האתגרים עם יצירה זה שהיא חושפת אותך. היא חושפת את מה אתה מצליח ומה לא מצליח. עוד לפני החשיפה לעולם. היא חושפת את היכולות שלך מול עצמך, היא מפגישה אותך עם הפער בין איך שאתה רוצה שזה יהיה או איך שדמיינת לבין איך שזה יוצא, וגם זאת חוויית קצה, כי אתה כל הזמן חשוף, אתה חשוף אל מול הספקות שלך, אתה חשוף אל מול הקצה שלך, אתה חשוף אל מול זה שאתה לא יודע לאן היא תיקח אותך. ואחר כך יש גם את החשיפה מול העולם, ואז פתאום יש עוד מלא עיניים שמתחילות לבחון את זה, ואז לפעמים אנחנו בוחנים אותה גם לפי העיניים האלה, זה היה שווה את זה, זה לא היה שווה את זה, כל מה שהשקעתי, וכל הדברים האלה. ואני חושבת על כל האומנים הרבים מאוד, שלמשל היצירות שלהם התפרסמו רק אחרי שהם כזה נפטרו, וכל הרבים מאוד מאוד שגם אחרי שהם נפטרו היצירות שלהם לא ככה התגלו וככה. ובאמת זו שאלה מה המקום הזה של הגילוי הזה, ואיפה באמת החיים של היצירה הזאת מתקיימים, ועבור מי היא נוצרת, ואיזה ערך היא נותנת. ואני חושבת שלכל וריאציה יש את הסיפור שלה, ויש את הבן אדם שעומד מאחורי זה, והמקום שבו הוא היה, והשלב שלו, כאילו יש המון המון גורמים בתוך הדבר הזה.
ואת חושבת שיש שם גם איזו מידה של אחריות, כאילו מבחינת כאילו שהיא מעבר בקפיצה הזאת מהיצירה, כאילו במקום היוצר שלה, למקום שגם אומר בואו נשים אותה, כאילו ננגיש אותה, נתווך אותה, נפרסם אותה, כאילו יש שם איזו אחריות או מחויבות, כאילו איך זה... כאילו אני
אני
רואה
חושבת שאני...
שככל שהזמן עובר, כאילו יש איזה משהו כאילו המשחקיות, הראשוניות, התמימות, כאילו היא מאוד, ככל שהזמן עובר, אז כאילו אומר, אוקיי, כאילו בשביל הכיף זה היה שווה, אבל כאילו כמה אני באמת אומר, זה באמת, כאילו אומר, כאילו הרבה ממה שמניע אותי, אני אומר, זה הרפתקה, אני הולך עם חלום, אני הולך עם איזושהי רוח כזאת, אני נותן לה מקום, כאילו, כי אני לא באמת יודע לשפוט מה הערך של היצירה הזאת, כי אני מאוד מזוהה איתה, ואני אוהב אותה כי יצרתי אותה. או לפעמים לא אוהב אותה, לא משנה, כל היחסי גומלין שיש לי איתה. אבל איפה שם, כאילו, מתי, איך אני מתייחס, כאילו, למחויבות ולאחריות מעניין לשמוע אותך גם.
אתה הריבון, אתה מחליט. זאת אומרת, אתה יכול להפיק אותה ולהגיד הדבר הזה קיים, ומבחינתי בזה הסתיים החלק שלי, אני עצרתי את זה. ועכשיו, כאילו, לא חשוב לי כל כך לתת לזה חיים במימד של העולם וההדהוד ושזה יניע עוד. ואתה יכול להחליט שאתה מאוד מאמין בדבר הזה ואתה רוצה לראות אותו. כזה פועם בעולם, ואז צריך לרשום אותו לגן, ואחר כך לבית ספר, ולהאכיל אותו, ולהלביש אותו, ולטפל בו, והוא גדל. כמה אנרגיה אתה רוצה להשקיע בזה, כמה זה חשוב לך, זה באמת שאלות. אני למשל כתבתי כמה ספרים, וקלפי מודעות, וכל מיני, ולא הרגשתי שיש לי את ה... אנרגיה כאילו ממש כאילו לייצר להם איזה המשכיות בעולם. כאילו כתבתי אותם, הם פה. מדי פעם אני משתפת קטע או חלק, אבל כאילו לא הרגשתי שהדבר שאני צריכה לעשות עכשיו זה להתחיל ללכת עם ספר אחד ולקדם אותו או משהו כזה, אלא יש לי איזה מין חוויה שהזמן שלהם יגיע או לא יגיע. אבל אני כל הזמן ממשיכה את תהליך היצירה, כי ההוראה שלי נשענת על הספרים האלה. התהליך שעברתי בכתיבת הספרים האלה ובהורדת התובנות הפך להיות התשתית של מה אני מלמדת. אז גם במובן מסוים אני מרגישה שכתבתי את הספרים שהייתי צריכה לקרוא. וזה לא שזה לא חשוב לי, וזה לא שלא הייתי רוצה לראות את זה נע בעולם, אבל אני מרגישה שאני לא יודעת כל כך איך לסדר את זה. אז אני ממשיכה לבנות את הכלי שלי באופן היקפי. יש את הבית ספר, יש את ההוראה, יש כל מיני דברים. אבל אני חושבת שזה ממש כאילו העניין של הבן אדם, שאם לפעמים הוא יוצר יצירה שהיא ממש לב ליבו של הדבר, הוא רוצה לעשות לה מקום, אז הוא ישקיע בזה אנרגיה. זה ממש החלטה אישית. קפקא ביקש שישרפו את כל הכתבים שלו. הוא ממש לא תכנן להיות הסופר הכי חשוב של המאה ה-20, לפחות על פי דעתי. זאת הייתה ההנחיה שלו בצוואה, לשרוף את הכל. חבר שלו לא שרף. אז זה מאוד מאוד נראה לי אישי, וזה צריך להיות מחובר לחוויה הפנימית שלנו, וזה צריך להרגיש מדויק. אולי אני אגיד משהו על השירים שהלחנת. רגע נחבר את זה גם ליצירה הספציפית של עץ החיים. כי זה היה חוויה מאוד מעניינת להקשיב לזה, גם בפעם הראשונה וגם כששלחת לי כזה את האלבום לפני כמה ימים כזה להקשיב לו. וקודם כל, כל שיר הוא ממש אחר. אני זוכרת שכבר בהתחלה הייתי ממש מופתעת מבחירת השירים. זאת אומרת, היו אולי אחד או שניים שאמרתי, אוקיי, זה הגיוני להלחין את זה, אבל היו כאלה שממש לא הבנתי איך הדבר הזה אמור להיות שיר, כאילו ששרים. ומעבר לזה שכל שיר שהלחנת הוא ממש מסע ויש לו את המאפיינים המיוחדים שלו, דווקא אחד ה... איך להגיד את זה, האסוציאציות המצחיקות שהיו לי, היה לתוכנית בלי סודות, התוכנית הזאת שלימדו איך לקרוא, כי הרגשתי שלקחת שירים שהם נוסחאות, מבחינתי כתבתי נוסחה, איך העין עובדת, איך נראה היקום, כאילו x כפול 2 שווה z בריבוע, כאילו, ואתה הפכת את זה לשיר, כמו, וחשבתי על זה ש... כאילו זה ממש מעניין. כאילו לא הלכת כאילו רק על הטקסטים הליריים, ממש לקחת כאילו כמו איזה נוסחה, ולא עלה על דעתי שזה משהו שמישהו ילחין. זה כמו כזה לקחת את המאחורה של השמפו עם כל הרכיבים וכאילו להלחין את זה לשיר.
נראה לי
מעבר
יש עשרות, אני אומר שיש עשרות אנשים היום שכבר נחשפו לשיר ושמעו, ואני בטוח שהם חשבו את אותו הדבר, כאילו, זה אנשים לא לגמרי יודעים איך לאכול את זה, כאילו, זה, אני רואה את זה על תגובות, כאילו, אנשים כזה מין מסתכלים כזה, ואז אני מרגיש באמת קצת משוגע, אבל מה אני אעשה?
אז נגיד מה שמצא חן בעיניי בזה מאוד זה שכאילו יש את הרעיונות המאוד מטאפיזיים בספר וגם בלי שחייבים להבין אותם אפשר להתחיל לשיר אותם ומה שכזה שימח אותי זה שאם אנשים באמת יתחילו לשיר אותם או אפילו כזה לרקוד אותם במין כל מיני מסיבות טראנס או משהו אז כאילו הקודים האלה שהם מבחינתי קודים שהגיעו מהמקום הכי אלוהי שאני הצלחתי לפגוש ומהמקום הכי בהיר עם הכי הרבה אור, כאילו הם הופכים להיות איזה סאב-קונשס, הם הופכים כאילו להיות איזה תת מודע וכמו שבאמת בתוכניות חינוך לילדים כשהופכים משהו לשיר על לשטוף את הידיים או לצחצח שיניים, אז כאילו הילד כאילו מפנים שחשוב לשטוף ידיים או לצחצח שיניים. אז יש את הדבר הזה, וזה גם חלק מהקסם של היצירה, שכאילו אני כתבתי את הספר הזה, ואמרתי, מה, עוד ספר? אני אשקיע עכשיו בעוד ספר, אני אדפיס עוד ספר שיושב לי פה במשרד, והם רק הולכים ונהיים יותר מופשטים, והם לא באמת קריאים, וכאילו זה די מדהים איך החוטים בעולם עובדים, שהספר הזה יצא ואיך שהוא תפס אותך ואתה משכת איזשהו חוט והחוט הזה משך עוד אנשים. אני חושבת שזה הקסם של היצירה, וגם היא מגיעה ממקום ממש לא צפוי, שדווקא הטקסט הזה או הטקסט הזה כאילו פתאום קיבלו איזה חיים משלהם. ו זה באמת הרפתקה מפתיעה כשמתמסרים לה.
אני חושב שלפני איזה כמה שנים התחלתי להבין ששירי פופ הכי 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 כאילו פופ כזה, כאילו נחותים, לא יודע, כאילו נחשבים כאילו לא עמוקים, בעצם נושאים, ששירים שהצליחו, כאילו הם נושאים איזה תמצית של אמת מאוד 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 עמוקה וגבוהה. פתאום קלטתי את זה שבנסיבות מסוימות אתה פתאום קולט את המילים, אתה אומר וואו, כאילו השיר הזה נותן איזה משהו, ומיליוני אנשים שומעים אותו בכל העולם, ברדיו, בכל היום, ובן אדם נוסע באוטו ומקבל את המסרים מאוד מאוד עמוקים ומרפאים, שמביאים איתם הרבה הרבה ריפוי. ובאמת איזה מין סוכן משנה תודעה כזה, אחד אולי הכי אפקטיביים שיש בעולם. וזה משהו שהתחלתי כאילו להתבונן בו עוד לפני בכלל שחשבתי כאילו שאני אצור או אקליט אלבום או משהו כזה. ואני חושב שבאמת במובן מסוים זה משהו שאני, כן, זה לא שבניתי את השירים האלה באיזשהו אופן שזה פופ, כלומר אין פזמונים או משהו כזה, מאוד נשארתי מסור לאופן שהם הגיעו, כאילו שהם לא בהכרח, הם לא קליטים, וכאילו עם כל בחסרונות שלהם. אבל אני חושב שכן, זה כן משהו שהלך איתי, כלומר האפשרות הזאת שהתכנים, הטקסטים, הידע שאת מביאה, כאילו פתאום יצליחו לגעת ביותר אנשים בצורה כזאת, כאילו ייכנסו מהדלת האחורית. וזה תדר, זה לא רק המילים, זה לא רק הרעיונות, זה לא רק שהם באמת לא בהכרח נגישים, או באמת אולי אפילו יכולים לייצר דחייה, אבל זה משהו ברוח הזאת, שעם הרוח שלי ועם הרוח של כל מי שבעצם חלק מהדבר הזה, כאילו זה להביא את זה ולהכניס את זה לבתים של אנשים, זה משהו שהוא ממש כאילו להרבות את הטוב ואת ה... לא יודע, זה ממש ממש מתנה, כאילו אני חוזר למקום של הנדיבות, כאילו זה משהו שאני, אוקיי, אני לא יודע כמה באמת יצליחו או יגעו, כמה באמת יגעו בהם, אבל אני יודע שאני משהו בי רוצה להעניק מתנה, אז אני מעניק אותה, ומי שיקח אותה, ייקח אותה. אבל זה, כן.
אולי ניקח רגע, כל אחד עם עצמו, איזשהו רגע פנימי כזה, ורגע נפגוש את המקום שלנו בתוך התדר היצירתי. אני ממש מזמינה אותנו רגע לעצום עיניים. לקחת נשימה, ואפילו בתור התחלה לבדוק איך זה מרגיש לי בגוף, התדר של יצירה. בלי שאני יודעת איזה יצירה, איך זה כאילו, אם אני עכשיו חושבת על תדר של יצירה, איך הגוף שלי מגיב לזה? מה הוא עושה? איפה זה קורה בגוף שלי? מה המקום בגוף שמתעורר או מתכווץ או נפתח? כשאני חושבת על היצירה שלי בעולם, או על האפשרות ליצור בעולם, או לבטא את עצמי, כי ביטוי עצמי זאת יצירה. מה אני רואה? איך זה נראה? זה נראה כמו מסך שחור עם נקודות, זה נראה כמו שדה פרחים עם ציפורים. מה אני רואה כשאני חושבת על עצמי בתוך העולם? ואני רוצה רגע לפגוש או לקבל דימוי של ליצור בעולם. זה טיפות, זה קרן אור, זה צעדים, זה נגיעות. כשאני רגע מעמיקה לאפשרות של היצירה, וזה ממש מתקרבת להסכמה להוציא אותה החוצה או לתת לה מקום, לא להוציא אותה החוצה לעולם אפילו, אלא לתת לה מקום בבית שלי, בזמן שלי. מה עוד זה מעורר בי? מה עוד מתעורר עם ההסכמה ליצור? האם יש שם איזה כוח נגד, ספק, או מתעוררת התרגשות, או אני לא יודעת מה ליצור? מה מתעורר ביחד עם ההסכמה שלי ליצירה? רק ננשום לתוך המכלול הזה, אל המקום הזה של היצירה ומה שהוא מעורר בתוכנו. מה בדמיון שלי יכול היה לעזור לי שם? איזו איכות או ישות או חיה או תדר יכול היה לעזור לי שם בתוך המרחב המרגש אבל העמום והמתרגר של יצירה? האם אני פתוחה לקבל עזרה? מי בא לעזור לי שם? מה בעצם עוצר אותנו ומה יכול לאפשר לנו להניח עוד נדיבות כלפי עצמנו, כלפי הבריאה, כלפי אלוהים, ולשים עוד מהתדר היצירתי שלנו בעולם. וננוח. ניקח שאיפה קצת יותר איטית, ארוכה, עמוקה, רחבה, נחזיק רגע את האוויר וננשוף בהנחה קלה. אני מרגישה שהרבה מאיתנו ממש ממש רוצים להתקדם הלאה מקיום של הישרדות. אבל אני חושבת שחשוב להבין שכאילו בכל מימד שנתקיים בו יהיה לנו חוויית סף וקצה. בהישרדות יש חוויית סף וקצה, כי אולי לא תשרוד ולא יהיה לך מספיק ולא יהיה לך מה שאתה צריך, ואז אתה חייב להתגבר על זה ולהצליח לחיות או להישאר בחיים. ולעזוב את המימד של ההישרדות זה לפגוש מימד אחר שאין בו הישרדות, אבל זה לא אומר שאין בו חוויות קצה, הן פשוט אחרות. זה לא כאילו שאם אני עוזבת את ההישרדות, אז עכשיו אני מגיעה למימד שכולו מין דבש כזה ונופת צופים והכל סבבה. כאילו כן, הכל סבבה, הכל מצוין, הכל טוב, אבל זה לא אומר שאני לא אפגוש שם את הקצה שלי. זה פשוט האם אני אפגוש את הקצה שלי במימד של הישרדות או במימד של יצירה. וזה סוגים שונים של קצוות. אבל בעצם גם פה וגם פה אנחנו פוגשים קצה, וגם פה וגם פה אנחנו פוגשים את עצמנו. וכשאני מסתכלת כזה מסביב, אני חושבת שזה אתגר די גדול כאילו ליצור ממקום של חקירה, ממקום של התמסרות, ממקום של ביטוי, ולא ממקום של מצוקה. יש משהו במצוקה שהוא נורא מגדיר ומסדר דברים. יש משהו במימד היצירתי שהוא מאוד מטלטל ועצום וגדול. שלפעמים כשחווים אותו רק רוצים לחזור לשטוף כלים, כי יש בזה משהו יותר ממוקד ומסודר. יצירה היא בהחלט מפגישה אותנו עם מקום רחב ועצום בתוכנו ובעולם. וזה שהיא מפגישה אותנו עם מקום כזה, זה לא אומר שהיא תצא עצומה וענקית לעולם או משהו כזה, זה רק אומר שנדרשת עוצמה לפגוש אותה. וכאילו אני מדמיינת עולם לא רחוק מעכשיו, שבו אנשים מתחילים להבין שהם פוגשים את עצמם. והם יכולים לפגוש את עצמם בכל מיני צורות. דרך הרגש, דרך המחשבה, דרך העשייה, דרך היצירה. זאת אומרת, יש המון דרכים לפגוש את עצמי. וכל דרך שבה אני אבחר לפגוש את עצמי, יהיו בה את הקשיים שלה, את האתגרים שלה, כי אנחנו מתעצמים ואנחנו גדלים ואנחנו בונים את עצמנו. אז זה לא שאם אני אפגוש את עצמי מיצירה, אז הכל יהיה חלק ונעים, או אם אני אפגוש את עצמי מרגשות, אז הכל יהיה חלק ונעים. זה חלק מהקיום, זה הקצוות האלה. אבל אני כן מתחילה לדמיין אפשרות כזאת שאנשים מזהים את המרחב היצירתי כמרחב מספק, שאני יכול לפגוש את הקצה שלי במרחב היצירתי ואני לא חייב לפגוש אותו במרחב הישרדותי של מלחמה, של כאב, של צער מהסוג הזה. ושאנשים יותר ויותר יתחילו להבין את העולם ככמו איזה בית מלאכה, שבה בעצם המלאכה היא לבנות את עצמי, להכיר את עצמי, אני הכלי שאני צריך לשפץ, או לסדר, או לקייל, או לפתוח, או להעצים. ויותר ויותר אנשים יסכימו לעשות את זה דרך היצירה. בלי בכלל, כאילו, בעיניי בלי בכלל המחשבה של מה אנשים אחרים יגידו, כי כולם יעשו את זה. כאילו, כשכולם יוצרים, וכולם שרים, ורוקדים, ורוקמים, וכל אחד בתהליך יצירה שלו, אם זה תהליך יצירתי של יצירת נוסחה מסוימת, או משהו כימי או ביולוגי, היצירה יכולה להיות בהרבה הרבה מקומות. בכל מקום זה תדר שממנו אנחנו פועלים, זה לא דבר מסוים. אני מרגישה שכאילו אנחנו מתקרבים לאפשרות הזאת. שבה הפעולה נובעת ממקום אחר בתוכנו. אני כן מרגישה שההלחנה של הספר הזה, בטח הכתיבה שלו וגם ההלחנה, כאילו איכשהו משקפות גישה אחרת, כאילו לתהליך היצירתי. זאת הייתה החוויה שלי, זה איזו התמסרות, לאיזושהי חקירה, לאיזשהו מפגש, למשהו לא ידוע.
עולה לי איזה דימוי מתוך מה ש... בעולם הזה היצירתי שאת מדמיינת, שהוא גם קורה, כאילו דווקא זה שיש כאילו באמת הרבה יצירה נכנס לה. עכשיו בעולם של המוזיקה, כאילו כל כך הרבה, כל יום יוצאים אלפי שירים, אז כאילו, אבל בעולם הזה שבאמת אולי אנחנו הולכים אליו, אז כאילו בחוויה שלי, אז אם בעולם של ההישרדות, אז החשש מכסף או מאוכל, כאילו זה ההזנה הבסיסית שאנחנו מוטרדים ממנה. אז כאילו במרחב הזה של לחיות את החיים כשדה של יצירה, בין אם זה לבשל או לעשות אומנות, אז ההזנה הכי גדולה היא האנרגיות שלי, היא המצב האנרגטי שלי. ואז שם אני, אם אני מבין את זה, אז אני קולט שהספקות וכל המקומות האלה שמחלישים אותי, זה האיום הכי גדול, כאילו, שמאיים עליי. ואני מתייחס לזה ככה, כאילו, אני מבין עכשיו שזה ההתמודדות שלי, כאילו, ההתמודדות שלי היא לא אם יהיה לי מה לאכול או לא, ההתמודדות שלי אם אני... זה ממש כמו איזה מין, כמו בהארי פוטר, כמו הסוהרסנים או משהו, כאילו שיש פה איזה עכשיו איזה משהו, איזה תדר, איזה דמות בתוכי, איזה מחשבה, אולי דמות מחוץ אליי, שמנסה פשוט להזיז אותי מהמרכז שלי, והיא בוחנת את הנאמנות שלי, את הדבקות שלי במה שבאמת חשוב לי. ובאמת, כאילו אני אומר, אם אני הולך עם העולם הזה שאת מייצרת, אנחנו מבינים הרבה פרטים כאילו מתחברים לדבר הזה ותומכים אחד בשני במקום הזה, כאילו, ומנסים גם לא להיות הטריגר כי הרבה פעמים אנחנו הופכים להיות הטריגר הזה בשביל האחר. אז כן, כאילו, לא, זה רק יש לי לומר אמן, וגם באמת להגיד שזה קורה, כאילו, זה ממש קורה, זה מתקיים, וכמה שניתן לזה מקום, כאילו, כמה שאני אתן לזה מקום בתוכי, כמה ש... יש גם אחד, אני חושב שכן, יש גם כמה שירים באלבום שממש נוגעים בזה, כאילו השיר על התנינים הגדולים, שאני באמת כזה בהודיה גדולה, גם לך וגם לכל האירוע הזה. ובאמת מקווה שמי שזה, מי ש... שהשירים נוגעים בו, שגם יתמוך בלהדהד אותם, וזהו, בעצם סך הכל הילד כבר מתחיל ללכת, ומוזמנים לעקוב.
טוב, אז גם תודה לכם שכזה הצטרפתם אלינו לשיחה הזאת, וגם ממש מוזמנים להמשיך כזה להקשיב לשירים האלה ונראה לאן הם הולכים. וגם כן, זה מין מסע כזה שאנחנו עוד נראה לאן הוא יוביל אותנו, מין הרפתקה כזאת. אני חושבת שגם בשבילי זה ממש חידה גדולה, שככה לאן כל היצירה הזאת תוביל אותנו, ולאן היא תיקח אותנו, ומה היא תגלה. אז תודה רבה, כזה על האפשרות לחלוק את הפיסת דרך הזאת ושיהיה המשך ערב טוב לכולם.